דפנה ושיפרה. שיפרה ודפנה. עם דפנה לוסטיג ושיפרה קורנפלד. מבית All In, הבית של הפודקאסט.
דפנה, מה נשמע?
שיפרה, מה העניינים?
בסדר. איזה שבוע היה לך?
איזה שבוע היה לי סוער.
את כזה עמוק בכתיבה של עונה ארבע מילאנו.
נכון, נכון, נכון. זהו, לא ידעתי אם זה כזה רלוונטי לשתף פה, אבל זה כאילו החלל הבטוח, זה safe space שלי, אני אשתף. אנחנו מסיימים, אני מדברת בזכר רבים, כי זה שלושה בחורים, גברים ואני, אז זה כאילו, לשונית זה מה שצריך. אז אנחנו מסיימים לכתוב את העונה הרביעית של מקיף מילאנו. ומאוד מאוד 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 כיף, ומאוד סוחט, והיו לנו ימים אינטנסיביים של כתיבה, שבוע שעבר, שלושה ימים מאוד אינטנסיביים, וזהו, והכל כזה מגיע למאני טיים, כמו ששלומי שבן כותב שער אומר.
וזה כמו עם הריונות וילדים, שכל עונה היא קצת אחרת, או שיש לכם כבר כזה סדר והכל כזה?
סדר עבודה, כלומר?
כן. כאילו יש איזה וייב אחר בעונה רביעית, מאשר ב-1, 2, 3?
תמיד, והדבר המעניין הוא, בניגוד אני חושבת לכתיבה, שהיא כתיבה נגיד שאנחנו עושות, שאנחנו סוגרות את הדלת של הסטודיו, של החדר עבודה, אני כותבת גם בבטב בחדר שינה, וכותבות ספר.
כן.
את מאוד מאוד מושפעת בכתיבה של סדרת טלוויזיה מהחוץ. קודם כל יושבים ארבעה אנשים. זה כבר כפול ארבע ממה שיש לך כשאת כותבת ספר. ארבעה אנשים עם מצבי רוח, עם בעיות. התרחנו שבוע שעבר, הקדישו למקיף מילאנו פאנל בפסטיבל שובר מסך.
זה יפה.
זה היה ממש ממש מקסים. ודיברנו באמת על הדבר הזה של משפחה. את נהיית משפחה לטוב ולרע. את צריכה לאכול את כל מצבי הרוח וכל המשברים של כולם, אבל שזה אולי לפעמים הקושי, אבל הזכות הגדולה היא שהם יהיו שם ויתמכו בך, והם יאכלו את החרה שלך גם.
אז זה קצת כמו להקה, נכון?
אוי, זה מאוד דומה. זה מאוד מאוד דומה.
זה מעניין אותי, דינמיקות של קבוצה, זה הדבר שהכי מעניין אותי. מיד בא לי, כן, להתחיל לחקור.
השאלה אם הייתי יכולה להיות חלק מכזה דבר. אני מכירה סופרים שאגב, נגיד, שבוע הספר שמתקיים עכשיו, אני מכירה סופרים שניסו את זה ואמרו, לא, 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 לא.
כן. בכתיבה אני מאוד מאוד מתענגת על האפשרות להיות דיקטטורית מוחלטת.
לא נאורה.
לא נאורה בכלל, לכתוב מה שבא לי, למחוק מה שבא לי, לעבוד היום ולא לעבוד עם, באמת זה
זה נכון.
הכתיבה היא כל כך קשה, שהפלוס העיקרי שלה הוא זה שהכל מתחיל ונגמר אצלי בראש, ואני מתקשה לוותר על זה, אבל אני כן מאוד אוהבת להיות חלק מקבוצה. אני מאוד מוצאת את עצמי בקבוצה, אני אחת משמונה אחים ואחיות.
נכון.
הזהות שלי התגבשה לצד ובחיכוך עם קבוצת השווים לי, וזה מצב שהוא לא מפסיק לעניין אותי.
אז אני בדיוק קראתי שקוונטין טרנטינו אמר בריאיון שכשאת כותבת תסריט, העבודה רק מתחילה כשאת מסיימת את התסריט.
אוקיי, נכון.
ואז זאת אומרת, גם אם יש
כתבת הוראות הפעלה ליצירה אחרת, התסריט הוא לא,
אבל אני לא חושבת שזה הדינמיקה הקבוצתית שאת בקיצור, מאוד כיף, מאוד משפחתי, מאוד קבוצתי.
כן.
ועונה רביעית, אנחנו מסיימים איתם. פרום, אופסיו, כל הזמן האלה.
יום, מרגש.
אז השבוע שלי היה מאוד סביב זה. זה גם שאת כל הכתיבה של מילאנו היא מכילה בחזרה לשנות הנעורים שלך.
נכון.
וזה גם נחמד.
כן, לחזור לתיכון. הפעם עם שליטה על מה שקורה.
כן, הפעם עם מה שמכנים בערוץ, בחינוכית ובכלל, מודלינג.
מודלינג.
לא איך שזה היה, איך שאנחנו שואפות שזה יהיה.
יפה.
כן. גם משימה מורכבת, נדבר עליה בהזדמנות. איך היה השבוע שלך?
אז אני רוצה לספר לך על דבר אחד ספציפי שקרה בלילה בין שישי ושבת.
אוקיי.
הלכתי לישון.
אוקיי, חשבתי שקרה.
וכהרגלי, לא, כהרגלי.
הלכתי לישון, חלה טובה.
כן, ואני בונה את הסטינג של איפה התרחש המאורע בה.
זה המיזנסצנה.
המיזנסצנה היא המיטה שלי. הראש שלי הכרית, ואני חולמת. ויש לי חלום אחד חוזר שנים, כל החיים שלי, שאני מנסה לצעוק ולא מצליחה.
איזה מפחיד, איזה מפחיד, איזה מפחיד, זה קורה לי.
כן.
אימא לאחד המפחידים.
וזה מפחיד, אצלי אני ממש יכולה גם לתאר את זה כתחושה כמעט של כאב בגוף, שאני מנסה להוציא צעקה, וזאת לא צעקת אימה, זאת צעקת כעס, או צעקת משהו שאני מנסה לומר, ואני מרגישה את זה, וזה לא יוצא.
אוקיי.
אוקיי. חלמתי שאני במצב הזה, ובתוך החלום אני אומרת לעצמי, שפרה, את יודעת לצעוק, פשוט תשחררי את זה, תוציא את זה, מה זה השטויות האלה שאת לא יכולה, את יכולה. והדבר הבא שקורה, זה מולי מחזיק אותי, ואומר לי, בייבי, מה קרה? מה קרה? הכל בסדר? ככה. הערתי את מולי בצעקה, בשאגה אדירה שהשתחררה לי מהגרון.
לא מאמינה לך.
כן.
זאת פעם ראשונה שאני שומעת את זה, אגב.
ועברה, כן, אני שמרתי לך את זה לפה, לפודקאסט.
כן, כן, אני לא מזייפת את התדהמה, ממש.
והתחושה הייתה גם שהצעקה עברה מאיזה מקום נפשי תת-מודעי, היא ממש פילחה את המציאות, היא הגיעה עד, היא העירה אותי, היא העירה את מולי, אבל אז גם אותי.
אבל הצלחת לצעוק?
אני צעקתי, אני מדהים. צעקתי מתוך השיתוק הזה של החלום, יצאה צעקה שהיא ממש, היא הפגיעה, היא גם בעצם פלחה חזרה למציאות, והקטע המטורף הוא שכל פעם שאני חושבת על הסיפור הזה, אני צוחקת, זה מצחיק אותי, ממש מוציא ממני צחוק מהגוף, וגם בבוקר כשמולי אמר לי, טוב בבי, מה זה היה? גם התחלתי לצחוק, ואז קראתי על זה קצת באינטרנט.
זה מיד כזה... גוגל,
גוגל, מה זה אומר כשצועקים מתוך חלום?
היום זה כבר צ'אט GPT, מדוע צעקתי מתוך החלום?
וקראתי על זה כל מיני דברים, אבל עם אחד מהם הזדהיתי מאוד, וכתבו שמדובר בעליית מדרגה רוחנית, ומין שחרור, ופתאום אמרתי, כן, זה מסמל את השנה האחרונה, אני מרגישה שמנגיד ספטמבר, מהחגים, כשהספר שלי יצא, שהוא אולי גם איזה זעקה שהוצאתי לעולם, ועבור בכל התקופה של ההפיכה הפוליטית והיציאה לרחוב, כמובן לא רק שלי, זה קורה לכולנו, אבל אני מסתכלת על זה בתוך המימד האישי שלי, איזושהי הצטרפות שלי גם לרשתות פוליטיות, ו... הרצון, הצורך והיכולת להשתחרר ולהגיד גם כאן איתך בחדר דברים בצורה יותר פתוחה ממה שאולי הייתי אומרת פעם. אני חושבת שהרבה שנים נשמרתי, שמרתי, אולי באיזה תגובת בקלש לכמה שבאתי לזירה הציבורית פתוחה וחשופה.
כן.
אולי גם בתחושה שמה יש לי כבר לאבד, מי אני ומה אני, אני יכולה להגיד דעותיי, כי אני סתם
את דיילת. את לא סתם?
כן, אבל אני חושבת על תקופה באח הגדול, החוסר פחד הוא גם לא חוסר פחד, הוא אין שום סיבה לצנזר, כשאין לך
את גם
מה
כאילו,
לאבד.
את עוד לא יודעת בשנים האלה של חייך, את עוד לא שוק... כל המרכיבים עוד לא מונחים לפנייך.
ולא הכרתי את התקשורת,
כן,
ולא הבנתי
לא
עד כמה.
מספיק, פשוט לא יודעת, כן, מספיק. יש, כן, בזה תום מקסים.
נכון.
ומתפרץ, אבל יש בזה גם, כן.
כן, אני מרגישה שביליתי את העשור, יותר מעשור, אולי כבר 14-15 שנים האחרונות, בזהירות וב...
נכון, באיפוק, בזהירות.
פסון, כל מיני דברים שהם שימשו אותי.
את תעלבים, אני אגיד אפילו חשדנות?
לא, ואם אני אעלב, אני אגיד לך את זה בפנים.
תגידי, צקי עליי.
אני אצעק, ואני אעיר אותך משינה. כן, גם חשדנות, גם הססנות, גם הכל היה מאוד מוחזק. ואני מרגישה מה זה בשלה, לדעתי כבר עשיתי את זה, להודות לכל התכונות האלה, שהם שימשו אותי ברגע שהייתי זקוקה להם, היה להם תפקיד, אפשרו לי לייצר את הבועה שבה הייתי זקוקה, או רציתי לגדל את הבנות שלי, או לייצר איזשהו מקום פרטי שלי, ועכשיו אני כל כך, שוב, בדרכי, זה לא שאני עכשיו אצא ואתחיל רנטס בלתי מבוקרים ולא מצונזרים. הנה, תראי, אני כבר מתחילה גמגם, אני כזה, רגע, שנייה, מה?
בסדר,
המוח עדיין מנסה לרוץ מהר יותר מהפה כדי לא לומר את הדבר הלא נכון, אבל כן, אני מרגישה בשלה לצעקה שתצא כשאני זקוקה לה, אני סומכת את עצמי שאני יודע לצעוק.
תקשיבי, זה ממש מדהים שהצלחת לצעוק בחלום.
מטורף.
זה מדהים וזה לא קורה. כאילו, לי יש הרבה פעמים את החלום הזה. זה באמת, כמו שאומרת, זה כאב פיזי. פיזי, זה כאילו, בית החזה שלך ממש כאילו, את מרגישה שמישהו דוחק אותו עם לבנה.
בדיוק.
ובחיים לא הצלחתי לצעוק מתוך חלום. בחיים לא. אני מאמינה שזו התעלות רוחנית.
זה הרגיש ככה. אז היי, וולקאם לשנת הצעקות שלי.
תצעקי פה. זה המקום לצעוק. לא רק פה, אבל גם פה. אני באמת חושבת גם שיש איזה רגע בחיים, שזה גיל.
כן.
זאת אומרת, שומעים?
כן.
שומעות? זה מה יש.
נכון.
זה מה שיש.
כן.
מתאים? תאהבו? לא מתאים? אל תאהבו, כל עוד כל עוד זה לא באלבונות, בגידופים, בכל הרעל הזה, כן, אז שם אני זורמת על זה. כאילו לא באמת, את יודעת, לא כולם חייבים להסכים עם כל צעקה שלך, אבל לך יש את הזכות לצעוק אותה.
אמן.
זה איכשהו גורם לי לחשוב על טלי גוטליב.
או! אבל כן, אולי באמת הדמות הזאת של האישה שלא בשליטה והכל יוצא כזה לא מעובד ולא מחושב, יכול להיות שזה יושב גם בבסיס של הצורך שלי להיות רכוסה מכופתרת, ארוזה היטב, ולהגיד לא, אני לא כזאת.
זאת אומרת, ההבנייה והחינוך שלנו להיות האישה האלגנטית, האישה שהיא לא האישה שמתפרקת, אני לא הסתערת כמו כל אנשים, זה?
כן, זה כמו הפיקמי שלמדתי מאמליה, הפיקמי גרל, שזאת הבחורה שאומרת, I'm not like all of the other girls. כל הבנות הן כאלה וכאלה וכאלה, מתעסקות בדברים כאלה, אני לא כמו שאר הבנות. כמו הזכרנו פעם את המונולוג המופתי, מגון גרו, בהתחלה, של הבחורה המגניבה, זאת ששותה בירה עם החברים שלך, והולכת איתך למשחקי ספורט, והלא כמו שאר הבחורות. אז גם אני מזהה בעצמי, באובר מהוגנות או באובר מאופקות, גם קצת להגיד, לא, אני לא האישה היסטרית הזאת.
ואז, אני חושבת שכולנו לא רוצות להיות האישה היסטרית, גם כי זה מרחיק. גברים, נכון?
ונשים גם.
כן?
כן, את לא רוצה שאישה כזאת תייצג אותך.
זהו, לא, אבל אני אומרת, אם נגיד יש לך חברה שהיא החברה ההיסטרית, את מתרחקת ממנה? היסטרית, היא מלודרמה, היא עושה עניין מכל דבר, היא מתישה אותך.
אם היא מצחיקה, אז לא.
ואז ניצבת לך פתאום במרכז הפריים, אחת כאילו, כמו טלי גוטליב, ואת כאילו, אני הייתי הרבה זמן כמעט מוטרדת. סליחה. הרגשתי שהיא עושה לי נזק. שהיא עושה לי נזק למאבק הפמיניסטי. הנה היא מחזירה אותנו, אחרי שנים, שאנחנו נלחמות, להיות מה שאנחנו, ולהתקבל בשוויון, ושאנחנו מורכבות, וכל התכונות שלנו טובות, ראויות, חשובות. הנה, היא מחזירה אותנו לכל אישה היסטרית, כל אישה עם שוגעת, כל אישה היא לא יציבה, מין משהו כזה. אבל אני חייבת להגיד שאחרי השבוע החולף, שבו היא הפרה את המשמעת הקואליציונית, ולא הסירה את עצמה מהוועדה, את השם שלה מהוועדה לבחירת שופטים, ועשתה את כל מה שכאילו הוטל עליה לא לעשות, אני מרגישה טיפה אחרת. עכשיו הטילו עליה סנקציות.
כן,
כאילו הענישו אותה.
כן, שבאופן אירוניה מתוקה ויפהפייה, היא עכשיו עותרת לבגץ.
אי אפשר לכתוב את זה. אגב, דברים שאפשר ואי אפשר לכתוב, את זה אי אפשר לכתוב.
איזה עילה? עילת הסבירות.
עילת הסבירות.
אוקיי, זה את אומרת אוקיי.
לא בטוח שאין לה קייס, אני לא יודעת.
כן, זה פשוט כל כך מצחיק שהאישה שנולדה כדי, האמת היא שלדעתי היא שינתה את דעותיה לא מעט לאורך חייה, יש טוויטים מעבר
שונים,
כן, נראים אחרת, אבל שהיא הקדישה את הקריירה הפוליטית לבטל את עילת הסבירות ולהחליש את בגץ.
עכשיו היא רוצה
את זה. אי אפשר שלא לחכך ידיים בית. טיפ-טיפה הנאה.
אז יש פה גם את כל המופע הזה, כן. שקרה ביום רביעי שעבר בוועדה mm-hmm. לבחירת שופטים, ושופטות, כאילו אין, אבל צריך גם להוסיף אותנו, זה פשוט לא כל כך מקובל בממשלה הזאת, הקטע של נשים במשרות ציבוריות, או במשרות בחירות, או נשים בגדול, במרחב שהוא לא הבית שלהן.
ואת יודעת מה, במבחן התוצאה הם גם צודקים, תראו איזה אישה לא נאמנה הם הכניסו לשורותיהם.
בדיוק. אז אני אומרת, אוקיי, בכל הפרסה הזאת, היה ממד כיפי לגמרי, ש... תפוצץ עליכם חמודים. וטלי גוטליב היא באמת הדבר הזה, שהם הנחיכו מאוד מין סוג של אנרגיה וטון ודיבור שמאוד הונחך בזירה הציבורית ובמרחב שלנו, וכל הזמן השתולל
כן.
על מחנה נגדי, ועכשיו פתאום השתולל, זה כאילו החיה כן. שאת לא יכולה לשלוט בה.
נכון.
זה השור בזירה שאת לא יודעת מה כן. הוא יעשה. אבל אני רציתי לשאול שאלה אחרת והרבה יותר פשוטה. תגידי,
כן.
היו מאנשים ככה גם חבר? בממשלה או בקואליציה שאפר כך את המשמעת?
אני שמה לי בראש את אורן חזן.
כן.
כבר השוואה במידת הליצנות וחוסר הרצינות שלוקחים אותו גם האנשים שעובדים איתו. אני לא יודעת לתת לך תשובה חד משמעית.
אני יכולה להיות חד משמעית?
חד משמעית.
חד משמעית? היי חד משמעית. לא. לא, לא, אני מסתכלת על כל המופע הזה של טלי גוטליב, של הפרת המשמעת, וההקשות שלה, ולצאת מהמשרד של ביבי, ועדיין לא לעשות את מה שביבי שאת מכנה אותו מלך הכיתה, מורה לך לעשות, ומטיל עלייך ומצווה עלייך, הוא מלך, הוא מצווה, לעשות, ואני מרגישה שזה אילוף הסוררת גרסת הליכוד.
כן.
מבינה מה אני אומרת?
כן, כן.
ולא, אני חושבת שאם זה היה אפילו אורן חזן כזה, זה היה נתפס בסדר.
כאילו
הילד השובב של הליכוד עשה לנו קצת צרות.
קצת מראה, כן, כאילו איך נראה מישהו כן. שבאמת לא שם על אף אחד.
אבל עכשיו המופע הזה, המופע הרעיל הזה, מתהפך עליכם, בתוך הבית שלכם, והוא קורה על ידי אישה,
כן.
סוררת זאת המילה, כן. בעיניי מבחינת הנרטיב של הסיפור הזה, ועכשיו אנחנו נעניש ונעניש 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 אותך פה ונעניש אותך פה.
כן.
ואני לא בטוחה שזה יעבוד. יצא לי רגש יותר מורכב כלפי טלי גוטליב הפעם, כי הרגשתי שהיא, נכון, היה לי גם את השמחה לעת שאנחנו מדברות עליה, אבל הרגשתי שהיא גם קורבן. אני באמת אומרת, באמת, אני חושבת שלגבר, חבר כנסת, חבר בקואליציה שהיה מתנהג אותו דבר, לא היו מטילים עליו את אותן סנקציות.
כן.
אני כאילו, יש לי את זה בבטן, באינטואיציה, אני בטוחה בזה.
אני בטוחה שאת צודקת.
היא הורגת אותם, כן. אבל הם הורגים אותה כאישה.
כן, קורבן היא לא. קורבן היא לא.
אולי לא קורבן.
להפך, אני קצת הרצתי את היכולת שלה, לשים אפס פקס על העולם, כולל על הבן אדם שהיא לכאורה הכי מעריצה, שבא ונותן ליחס אישי שהיא כנראה מאוד מאוד כמהה לו, ואומר לה בבקשה מתחנן, ביבי נתניהו מתחנן בפני טלי גוטליב, והיא עדיין מוצאת את המקום לכאורה לעמוד על העקרונות שלה, למרות ששוב, להיכנס לנתח מה באמת היה שם.
דמות מאוד, דמות מרתקת בעיניי.
כן. כן, היא באמת, באמת...
מכל מיני...
האמינה...
רבדים, זה כן, מרתק אותי. כן. המופע המגדרי כאן, כן. הוא כל כך קיצוני.
מהשיער והאיפור והלק ג'ל האדום תמיד, 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 תמיד.
כן, זה כאילו בדיוק ההלחם הזה של אני רוצה להיות 100% גבר, אבל במופע של 100% אישה על גבול תיאטרון הקבוקי.
כן. כן.
על גבול הפרפורמנס, אגב, שיחות שהיו לנו בנושא אחר.
נכון.
משהו מאוד משונה. אני מרגישה כמעט שקטונתי, אין לי את הכלים לבחון מה בתרבות שלנו יצר את האירוע הזה.
כן. אני חושבת שהיא באמת, היא תוצר מעניין, אגב, דטלשית.
כן.
כן, שאני חושבת שזה גם כבר שם אותה בעמדה מעניינת לא להיות 100% בקודים, ואולי לכן היא כל כך מבלבלת, כי היא, ברגע שאת עושה מעבר מחברה ותרבות אחת לאחרת, את צריכה ללמוד מחדש מה אומר מה המשמעות של כל ניואנס, ויכול להיות שבאמת לכן היא יותר קשה לנו לפענח, כי היא כאילו היא המציאה את עצמה מחדש.
כן.
אז היא המציאה דבר שהתחשק לה עליו, והיא לא יושבת על מה שאנחנו מכירות.
זאת אחת שצועקת בחלום. או שהיא לא צועקת בחלום, כי היא צועקת הרבה במציאות, אבל בחלום יש משהו מושתק. הכל פה מאוד מרתק אותי.
זה מרתק, זה כמו שאת יודעת, הדמות של שרה נתניהו גם תמיד מאוד מרתקת אותי. הייתי מאוד רוצה לשבת לשיחה עם האדם, ולהבין מה מפעיל אותה, ומה עומד מאחורי זה, ומה מבנה הנפשי. אני כן רוצה להגיד שסביב יום רביעי, וסביב ההצבעה, והתחיל כל מיני דיבור קונספירטיבי, שהם בכלל, שהיא עובדת ביחד איתם, וזה שירת אינטרס שלהם באיזשהו אופן, ושביב ביבי בכלל הצביע לקרין אלהרר, וכל מיני
מיליון,
מחשבות כאלה.
מיליון, מיליון תיאוריות.
ומצאתי את עצמי, בכלל האחרונה, עם הזדהות עם כל אנשי התיאוריות קונספירציה. כל אנשי מרססים אותנו באבקת מתכת, ולא יודעת... הקורונה...
הומצאה במעבדה כן. בסין, כן, כן.
ואיפשהו...
היה שבוע שעבר על הקורונה, כן.
בא לי פשוט באמת, כאילו, אני כל כך מבינה את הפיתוי, כי את אומרת, המציאות כפי שהיא מתבטאת ברובד הגלוי, מטורללת.
תרלול.
אז למה שההסבר לא יהיה פחות... מטורלל. והתחושה ש... אין סיכוי שכל מה שמספרים לנו האמת, הרי.
את אומרת, זה קצת עין תחת עין. נתקוף את המציאות המטורללת בתיאוריות מטורללות. ואז יהיה לנו מין מינוס ומינוס, זה פלוס.
לגמרי. אולי ככה נבין את העולם.
אני מכירה יותר אנשים ממה שנדמה לנו, שחושבות וחושבים ומסכימות ומסכימים, עם כל תיאוריות הקונספירציה.
כן, 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 שממש מאמינים, ואת יודעת, אני גדלתי בחברה שמאמינה, לא כאילו, מאמינה ב100% שהשבק רצח את רבין, בגלל הסכמי אוסלו, יש להם ממש הסברים מאוד מאוד פשוטים, הם יודעים להסביר, מי בכלל ידע ליצוק סרק, ואז עכשיו, אני גדלתי ככה, אני הייתי צריכה, לשנות את התפיסה שלי ככה שאני יכולה לקבל את ההסבר המיינסטרימי הגלוי בתור הנכון. כי אני ממש מגיעה ממקום שבו מה שאומרים לך לא יכול להיות נכון, למה? כי מי, מי, מי מוכר לך את זה? הממסד? אוקיי. איזה נאיבית חמודה. ועכשיו, אני ממש מרגישה שהתקופה האחרונה, אני שוב, עדיין מעדיפה הסברים רציונליים מגובים עובדתית. אני עדיין מוכנה להמשיך ולבחון ולפקפק בכל הסבר שניתן לי.
כן.
אבל ממש לקבל כעובדות שעליהם אני אקבל החלטות בחיים, דברים דברים שישמשו אותי לתהליך קבלת החלטות, איך אני מתקדמת, איפה אני שמה את הרגל הבא. את הרגל הבאה אני מניחה על קרקע יציבה מדעית. אוקיי? לא על, על תיאוריית קונספירציה, אבל כן יש בי מקום בלב ש, שקצת כאילו אני, הלב שלי יוצא אליהם ואני מחבבת אותם ואני אומרת כאילו קודם כל זה סיפורים טובים ואני מעריכה את הרצון לחפש אותם.
כן. זה מפריע את המחשבה, זה פותח את הראש.
כן.
לכל הפחות זה גורם לך לחשוב מחוץ לקופסה.
כן. אבל
ערך אני... ערך בפני עצמו בעיניי.
כן. אני כן מעודדת, אחרי ששמעתם סיפור ובדקתם אותו, כן למצוא איזשהו סימוך...
עוגן מדעי.
מדעי. לבדוק את זה בכלים ניתנים להפרחה, ולא רק להסתמך על איזה אתר קיקיוני שמביא...
אתר קיקיוני בשם טוויטר.
אז אני רוצה לקחת את זה למשהו שהוא לא תיאוריית קונספירציה, אבל כן עומד בבסיס של המציאות של החיים שלנו בצורה שתפתיע רבים ורבות. הכנסת אישרה את הערכת תוקף מצב החירום שהוכרז עם הקמת המדינה. זאת ידיעה מהשבוע.
אוקיי.
עכשיו, זאת לא כותרת חריגה, כי זה דבר שקורה פעם ב... תקופה, חצי שנה, שנה, צריך להאריך מצב החירום. עכשיו, כמה שנים אנחנו במצב חירום?
מהקמתנו.
מהקמתנו, ושלא לומר 3 שנים לפני.
Okay.
כי הוכרז על מצב חירום עוד קודם, כדי לאפשר כל מיני, לא יודעת, הקמת צהל ודברים כאלה. ומהיום שמדינת ישראל נולדה, התקנה שקובעת שאנחנו נמצאים בשעת חירום, היא הבסיס. את יודעת איך בסיפורי מרוול וסופר הירוס, תמיד יש להם את הסיפור המכונן, הפצע הקיומי, שהוא גם פצע אותם והפך אותם למי שהם, וגם ממנו נובע הכוח שלהם.
כן.
אוקיי.
נכון.
סיפור המכונן, הפצע המכונן של המדינה הזאת, יש לנו כל מיני, אבל אלמנט זהותי יסודי של מדינת ישראל, הוא העובדה שאנחנו נמצאים במצב חירום כל הזמן. עכשיו, המצב חירום הזה הוא מין אבן יסוד שמעליה בנו והלבישו כל מיני חוקים ותקנות. אם יבטלו את מצב החירום, יצטרכו לחוקק מחדש. כל מיני חוקים.
שלא לומר, לכתוב חוקה.
ואז, אז רגע, בגלל שסוג של התחילו לכתוב חוקה, בגלל חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, יש כל מיני חוקים שחוקקו על בסיס המצב חירום, שאם עכשיו ישלפו את הלבנה של המצב חירום, יצטרכו להסתכל מחדש על, למשל, כל מיני חוקים שקשורים למניעת טרור, זה שיכולים לפשפש לך בתיק, כשאת נכנסת לקניון, יש לך פרטיות, אבל החוק מאפשר לשומר לא איש משטרה, ולפתוח לך את התיק ולפשפש, למה? כי אנחנו, מדינת ישראל במצב חירום.
מצב חירום, אני מרגישה שזה מדהים, כי יש פה את הרמה שאת מדברת עליה, של מה שזה, והיא קשורה לרובד העמוק הנפשי.
בדיוק, לתודעתי שלנו.
כשלכל אדם יש את יכולת לפשפש לך בתיק. כל פעם שאת נכנסת לקניון, את פותחת תיק, כי אולי בקניון יש פצצה.
כן. ואת מתנדבת, את רוצה. את רוצה להשתתף, אגב, זה גם סוג של תיאטרון, את רוצה להשתתף בתיאטרון הזה, כי את גם רוצה להרגיש בטוחה. כי השתכנענו כולנו, שאנחנו במצב חירום כל הזמן.
שתמיד יש פצצה בקניון, עכשיו... זה כמו שאין פחים ברחובות בלונדון.
נכון.
בגלל הפצצות האיריות.
נכון. אנחנו. אני שירתתי במשמר הגבול. זה אומר שלמעשה עברתי קורס שיטור, קורס שוטרים, אני הייתי שוטרת, ואחד מהדברים שמלמדים אותך, זה שהבסיס החוקי לזה שאת יכולה לערוך חיפוש, בכלה ובגופו של אדם ברחוב, mm-hmm. אני יכולה לעצור ולעכב אדם, בתפקידי כשוטרת, mm-hmm. אם יש לי בסיס סביר לחשוד, שהוא מהווה סיכון פחאי, וכל זה יושב רק על תקנות החירום. עכשיו, אם שולפים את תקנות החירום, כל עבודת השיטור משתנה, וגם הבסיס החוקי משתנה. עכשיו, זה רק דוגמה אחת מיידית שאני מביאה. יש המון דברים שקשורים, מזכויות בנייה עד זכויות יוצרים, עד היכולת של המדינה להלאים רכוש פרטי לצורך ממשלתי. יש מיליון ואחד דברים שיושבים על התקנה הזאת, והיא יושבת מעל לעבודת הממשלה, וגם הכנסת יכולה, בלי לעבור דרך הממשלה, פשוט להחליט שכרגע יש מצב חירום, ואז לקבוע חוקים זמניים, כמו שקרה בקורונה, שאפשרו לעשות איכון סלולרי, אפשרו לפגוע בפרטיות של אזרחים, זה לא עבר חקיקה, זה לא עבר את התהליכים הפרלמנטריים.
התכוונת הממשלה יכולה לעשות דברים בלי לעבור דרך הכנסת.
לא, הכנסת יכולה, כן, פשוט להכריז.
הכנסת כולה.
כן, יכולה להכריז שעכשיו בגלל מצב חירום, והם הפעילו את זה. עכשיו,
כן, זה ממש הופעל עלינו בשנים האחרונות.
כן.
תראה, האיכון הסלולרי הזה זה דבר שהדחקתי.
כולנו הדחקנו אותו, שזה קרה לנו. כולנו. ואני חושבת שגם הסיבה שמרץ לא עברה את אחוז החסימה, זה בגלל הרגע בזמן שהזכויות הדמוקרטיות שלנו דורדרו עד כדי ניצול של התקנות לשעת חירום. רגע שנייה, רק לסיים את המחשבה. אני מעלה את זה עכשיו, כי אני מרגישה שאנחנו ב-re-negotiation של כל החוזה הדמוקרטי שלנו כאזרחים. כל מה שזה אומר, כשאנחנו מדברים על ישראל היא לא דיקטטורה, ואנחנו מדברים, צועקים ברחובות דמוקרטיה, ונשים בצד לרגע, כמו שעשינו עד עכשיו, את העובדה שישראל היא לא דמוקרטיה anyways, כי אם היא לא דמוקרטיה לכל האזרחים, היא לא דמוקרטיה.
נכון.
אם יש כיבוש, היא לא דמוקרטיה. אם יש אזרחים סוג א', סוג ב', ואת כל הסוגים עד ז' ואילך, היא לא דמוקרטיה. גם לאזרחים, סוג א' בעיני עצמם, סוג ב' בעיני עצמם, לא משנה מי אנחנו. גם לאזרח הכי אליטה של האליטה במדינה כרגע, ישראל היא לא דמוקרטיה, ישראל היא מדינה שיושבת על מצב חירום, מהיום שהיא נולדה.
וכל הזמן את עסוקה, כשאת חיה כאן, בלהדחיק את זה. נכון?
כן.
ככה אני מרגישה.
כן.
כמו שאת אומרת, הדבר הזה עם התקנות חירום, תקנות החירום עוברות כל חצי שנה, שנה. ואגב, זה דבר שהוא ידוע.
אני לא הייתי יודעת את זה אם לא הייתי לומדת את זה בקורס שיטור. אם לא הייתי צריכה להכיר את הבסיס החוקי שמאפשר לי לפתוח לבן אדם את התיק ברחוב, לא הייתי יודעת שזה יושב על תקנות לשעת חירום.
זה נלמד, כשאני הייתי נערה, זה נלמד בשיעורי אזרחות, בבגרות לאזרחות, להגיד לך שעד היום זה נלמד, אני לא יודעת.
מתוקף תקנות לשעת חירום, אסרו ללמד את זה.
יכול להיות. הכל אפשרי. זה מזכיר לי משחק ששיחקתי עם הבן שלי אתמול, שזה המשחק הזה שאת בונה את כל הקוביות, ואת צריכה לשלוף כל הזמן אחת.
ג'נגה.
ג'נגה?
ג'נגה.
ברשת שאני קניתי על איזה שם. משנה. אבל זה כזה.
כן.
כאילו, את כל הזמן צריכה לעשות, אם תשלפי את תקנות החירום, זה התשתית, הכל
כן,
יקרוס.
כן, זאת הלבנה אחת שהכל יושב עליה. יש כל מיני שאפשר לשלוף ואנחנו עדיין נעמוד, המגדל לא יקרוס, וזאת האחת ש... כן, את צודקת, כי ברגע שיוציאו את זה, הכל יחזור לבגץ. כל מיני תקנות שנקבעו, לא היה צריך בכלל לבדוק אם הן פוגעות בכבוד האדם וחירותו.
אתה יודע, זה רק ייתן לבגץ עוד יותר כוח. אבוי.
כן,
כן. כמו שאת אומרת, אנחנו באיזה שערה שבה הכל מתגבש מחדש, בסוף באמונה שלי גם יכתב מחדש.
אבל... אמן, הלוואי, אבל רק באמת כדאי להכיר את היסודות
נכון.
של החברה שאנחנו משתתפות בה.
זה חוזר לשיחות שיהיו לנו על, זה, על מה את כן ולא יכולה לסמוך, שמערכת החינוך תעשה בשבילך, ואם אנחנו לא יכולות לסמוך, זה דברים שצריך להגיד אותם בפודקאסט, וצריך להגיד אותם בבית, לבנות ולבנים שלנו.
נכון.
וזה לוקח אותי למקום הזה שאני חשבתי השבוע על זה שכל הזמן, בתוך מצב החירום היסודי שלנו, כולנו אומרות ואומרים, הכל טוב. הכל טוב. מאמי, סליחה שאיחרתי לך ב-20 דקות. הכל טוב.
הכל טוב. זה אני. תיארת אותי עכשיו. הכל טוב. הכל טוב, בטח. מה? אין.
לא קרה שום דבר, ריבשת אותי. לא, תיארתי מצב ביני לבינך. אני איחרתי לך 20 דקות, ואת אומרת לי, הכל טוב. ועליי זה מקל. כי לא, בעצם מחקת את זה שקרה משהו.
כן.
הכל טוב. ואז השבוע ג'וני שלח לי את ההודעה הבאה, אני משמיעה.
אוקיי.
בייב, סליחה שאני קצר, כאילו אני תוך כדי מיליון דברים, וקוראים לי, ולקוחות, וזה, ואני סליחה שאני קצת כאילו, נותן אולי תחושה שאני לא איתך, אבל אני איתך. סליחה, בייבי.
קודם כל,
איזה מתוק.
תודה, ג'וני. זה לא קודם כל, זה מה שאני רוצה להגיד. מתוק ברמות, שבוע היה לנו יום נישואים, באמת היה שבוע מתוק בבית הלר לוסטיג, הראל, כי יש לנו 3 שמות משפחה ל4 אנשים. וכשהוא שלח לי את ההודעה הזאת, זה היה אחרי שיחה בבוקר, בבקרים ג'וני עובד משעה מאוד מאוד מוקדמת, יוצא למאפייה, ואני מסדרת את אופרי, ואופרי בתקופה מורכבת, וטנטרום, טטי, טטם, מלדאון. מורידה את אופרי בבית הספר, ומתקשרת אליו בדרך מבית ספר לאן שאני לא הולכת, לספר לו מה היה. אז התקשרתי, והוא היה, את יודעת, כשמתקשרת לג'וני, קודם כל את שומעת מלוש. עכשיו, זה לא קיצ'ן אייד, זה לא איזה מיקס רגיל. זה מלוש ענק.
זה מערבל בטון.
שמערבל בצק.
כן.
אז קודם כל את שומעת מלוש, את שומעת טיימרים, כי התנור הזה, והתנור הזה, והתנור הזה, ולקוחות נכנסים ויוצאים, נכנסים ויוצאים. חמסה שרק ייכנסו וייצאו כמה שיותר. אז השיחה היא מאוד, הסאונד שלה הוא מאוד עוצמתי בווליומים, וג'וני עושה 50 דברים בבת אחת במאפייה, אז הוא לא היה לגמרי איתי, והוא שלח את ההודעה הזאת להתנצל על זה שהוא לא לגמרי הקשיב למה שאמרתי, ואני באתי לכתוב לו הכל טוב. ואז כאילו אמרתי לעצמי, אוקיי, בסדר, נכון, הכל טוב. חיכית לי 20 דקות, לא קרה שום דבר, לכאורה הכל טוב. ג'וני לא היה איתי לגמרי בשיחה, בסדר, נכון, לא קרה שום אסון, אבל למה במקום להגיד הכל טוב, להגיד לו, לא להגיד לו, תודה על זה.
כן.
התרגלנו.
כן.
ואני באמת איכשהו זה נקשר לי למה שאמרת על החירום, כשמשהו לא סבבה, למחוק אותו, להתקדם, זה לא הדבר הכי חשוב עכשיו. יש לנו חירום, אנחנו כל הזמן בחירום, אנחנו כל הזמן בדרך לדבר החירומי הבא. ואז איבדנו את היכולת על הדברים הפיצקיים האלה, להגיד, אין שום בעיה, קורה, איחרתי ב-20 דקות, קורה, לא היית איתי בשיחה, קורה.
כן.
תודה שהבחנת.
כן.
תודה שהבחנת.
ומה עוד אופציה אבל? כי נניח, מה אם אמרתי הכל טוב אבל לא התכוונתי? מה אם ישבתי 20 דקות וחיממתי את עצמי מבפנים בעצבים, ואז כשבאת וראיתי אותך ונזכרתי שאת חברה שלי ואני אוהבת אותך, ובעצם הכל טוב הוא גם שכנוע עצמי, זה גם להגיד לעצמי, טוב, תרגי, הכל טוב. אבל אם אני לא אומרת את זה, אם אני רוצה, אז כאילו מה האופציה השנייה להגיד, וואו, את האמת, ישבתי והתבאסתי עלייך, אבל אני מתה עלייך.
את גם לא חייבת להגיד אני מתה עלייך בעיניי. אני חושבת שהכל טוב מוחק את האופציה להגיד, תודה שסלחת לי עוד לפני שהתנצלתי, או גם אם כן התנצלתי, או לפתוח את זה שאני בן אדם שהוא מאחר כפייתי, מייצר אצל אנשים המון המון עצבים וכעסים עליי. או אולי זה לפעמים שער, לא תמיד יש לך את הזמן ואת המקום. אם אני מאחרת לך ואנחנו באות הנה, ואני מאחרת לך לסטודיו או לאולפן, לא תמיד יהיה לנו עכשיו את הזמן. אפשר גם לחכות עם זה. אפשר גם הכל טוב, אני ארצה לדבר איתך על זה אחר כך.
כן.
משהו בהכל טוב הזה,
כן, הוא מאוד משטיח ומאוד, אני מרגישה, אני מאוד מתחברת לזה מהמקום שלפני כמה שבועות דיברתי על הפרס שלא זכיתי בו.
כן.
שגם, אני תהיה להגיד, הכל טוב, הכל טוב, שנה הבאה ולא. וכאילו האפשרות להגיד, לא, זה לא היה לי כיף. זה לא היה לי כיף, זה ביאס אותי להלאה.
נכון, זה מעולמות התפרגני.
כן.
לא, זה... עוד פעם, זה לא אחד על חשבון השני.
כן.
זה שאני עכשיו, זה שג'וני לא היה מספיק קשוב אליי, לא אומר שאנחנו נפרדים אחר.
נכון.
וזה שאיחרתי לך ב-20 דקות, לא אומר שאת מפסיקה להיות חברה שלי.
בחיים
תמיד שזה
לא.
אימה חירומית.
כן.
שעוטפת.
כן.
את הכל. וכאילו, זה קצת כאילו למחוק, למחוק, למחוק.
אז רגע, אבל בא לי, כאילו, בא לי שנציע איזו הצעה קונקרטית.
אז ההצעה של שלי...
מה... כן.
תודה על זה. אני כתבתי לו הכל טוב,
כן.
מחקתי, וכתבתי לו תודה על זה, תודה שהבחנת.
כן, כי הכל טוב זה כמעט גם מוחק את המעשה שלו, זה להגיד, זה מיותר, יכולת גם לא להגיד, כי הכל טוב.
נכון, 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 נכון.
וכאן זה לסמן, תודה, תודה ששמת לב, לא הייתי בטוב, וההתנצלות שלך נפלה על אוזניים קשובות.
נכון, כשאנחנו אומרות ואומרים הכל טוב, את מוחקת גם את המאמץ שלו להתפתח בתור בן אדם.
כן, כן.
וגם את היכולת שלך, או להגיד תודה, או להעיר, לא משנה,
כאילו
את מוחקת את
הכל,
הדיאלוג.
הכל לא טוב.
כן, הכל טוב, אבל הכל לא טוב, בוא כן. פשוט נתקדם.
כן.
אז אני מציעה תודה על זה.
תודה על זה. תודה על זה, אוקיי, למצבים כאלה, ואני רוצה להציע מהצד שלי, שכשאני לפעמים אומרת הכל טוב, כשהכל לא טוב, כשבאמת ישבתי והתעצבנתי, ואני אחבר את זה לחלום עם הצעקה, אני רוצה, כמו שאמרתי לעצמי מתוך החלום, די, שיפרה, את מסוגלת, את יכולה לצעוק, את לא חייבת לשתוק, אז אני, ההצעה הקונקרטית שלי לעצמי, היא להגיד, שמי, ב-20 דקות האחרונות ישבתי פה והתבשלתי במיצי העצבים של עצמי, וכמובן שאני שמחה לראות אותך עכשיו ואני אוהבת אותך, אבל זאת לא הייתה לי חוויה כיפית.
נכון.
כן? זה דבר שאני יכולה להגיד?
ברור.
אוקיי. אז אני אנסה, אני אנסה גם...
כאילו, לי את יכולה להגיד, אני מהמרת שאת יכולה להגיד את זה לשאר החברות שלך, שאני מכירה לפחות.
אני מאתגרת את עצמי לחזור אלייך בשבוע הבא, בפרק הבא שנקליט, עם סיפור אחד לפחות, שבו המרתי את הכל טוב בתיאור של איך שבאמת הרגשתי.
אוקיי, אוקיי, אני גם אנסה. משימה להשבוע. אני לא יודעת כמה זמן כבר יש לנו, אבל רציתי שנגיד עוד מילה.
לא יודעת, יש, קודם כל יש לנו כמה זמן שאנחנו רוצות, כי קצת כמו סופרת פרוזה שיושבת לבד בחדר ומחליטה על עצמה, את ואני יושבות פה ומחליטות על עצמנו. אנחנו נגיד מה שבא לנו, לאורך כמה זמן שבא לנו.
אנחנו לא במצב חירום.
ממש לא. יש לנו את כל הזמן שבעולם.
אז רציתי לדבר רגע על... על ההכרזת הריון, תהיה, כמעט באתי לעשות את זה במרכאות, כאילו זה לא הריון אמיתי, כי זה בדיוק הנושא
אבל,
שאני רוצה לדבר עליו.
אבל זאת לא הכרזה אמיתית.
של קורטני קרדשיאן.
כן.
נכון. אוקיי, קורטני קרדשיאן נעמדה בהופעה של בלינג 182, הלהקה של בן זוגה מתופף הגדי, כן? אני חושבת שהוא ראוי לתואר. טראביס ברקר?
כן.
טראביס ברקר, כן. תמיד לא זוכרתי משם ארו, אין, לא משנה, אנחנו יודעים על מי מדובר. טראביס בעלה של קורטני קרדשיאן, שכולו מקועקע, עם חתונה בווגאס, והסמנות של דולצ'ה וגבאנה. סבבה, יופי. היא נעמדה בהופעה שלו שורה הראשונה, עם שלט, טראביס, I'm pregnant. זה all over, סביר להניח שכולם, וכולן ראו.
עמליה. הראתה לי את זה.
Okay.
לשם ומשם זה הגיע.
ואני צופה בזה בשבת אחרי הצהריים, כזה במנוחה של שבת, והרגשתי תולעת קטנה ולא נעימה, זוחלת לי בתוך הבטן.
תיאוריית קונספירציה?
כן, סוג של, כי כאילו, קודם כל זה, זה, זה לוגית, זה, זה טריל אותי. זה טריל אותי באופן כללי. לוגית זה הטריל אותי. מה זה אומר? ראי, את בדרך כלל מחכה עד שבוע 12 כדי לספר לעולם לפחות שאת בהיריון, זה אומר שהיא לא סיפרה לו עד שבוע 12, אז זה ממש קריפי אם היא לא סיפרה לו עד שבוע 12 כדי לספר לו את זה בהופעה.
במיוחד שידוע לנו שהיא ניסתה המון.
אני למשל לא ידעתי את זה, אני לא כך מעריצה שלהן, אז אני לא, לא אני הכי
רק
יודעת.
רק מידע ש, שנספג אצלי במוח אוקיי. מכל מיני כיוונים, אני יודעת שהם ניסו.
אם היא חיכתה, אז עוד יותר, בדיוק כמו שאת אומרת, אז עוד יותר, כי אם היא חיכתה, נניח 12 שבועות, או אפילו 8 שבועות, לשמוע את הדופק, בסדר? כדי לספר לו, זה הפנמה מוחלט, זה א', אני בתור בן זוגה, הייתי אומרת לה, מאמי, what the fuck, וב', זה כאילו הפנמה מוחלטת, של החוץ כפנים.
כן.
ואת יודעת, תמיד הייתה לי איזושהי אמונה שבנות שבט הקיי, בסוף, 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 הן סוגרות את המצלמה וחיות איזשהן חיים שבמידה רבה יש בהם גם פרטיות. אוקיי? שאת ניחם אותי שהמופע הנרקיסיסטי, הפומבי, האקסטרווגנטי, הגרנדיוזי הזה, אולי אני אשתמש בעוד מילה, בסוף את לא באמת יודעת כלום.
כן.
זה כאילו... הרגיע אותי, יש את הקרקס, יש את הקרקס, ויש את החלק המצולם. ואז בקורטני, שהיא כרגע הייתה עד כה אהובה עליי מבין בנות הקיי,
שהיא גם הודיעה להם באיזשהו שלב שהיא פורשת מהצילומים, בגלל נכון. זה, כי היא רוצה קצת פרטיות לעצמה.
וכאילו מודיעה לבן זוג שלה שהיא בהיריון, בהופעה. והרגשתי שזה... כאילו הכל התבטל.
כן.
את מבינה מה אני אומרת?
אני מבינה. ואם אני אציע את האפשרות שהוא ידע כבר, כמובן,
כן.
ואז היא עשתה את זה כאילו כדחקה לאינסטגרם. זה יותר טוב או פחות טוב?
לא, זה עובד לי.
כן.
זה עובד לי כי זה משמר את הגדר שחוצצת.
כן.
אני באמת, אני רוצה כאזרחית בעולם, כצרכנית של תרבות פופ, שתספרי לבן זוגך שאת בהיריון, בטח אם את מתאר, באופן כללי, וגם כן. כשאת מתארת ניסיונות ארוכים כן, להרות,
כן, כן.
שזה דבר מייגע ודיברנו עליו כאן, כן. ומתיש ומדכה וקשה ומתוח. אני רוצה בתור בן אדם בעולם, שזה יקרה ביניכם.
כן.
אני לא רוצה להיות הראשונה שיודעת על זה, אני רוצה שהוא יהיה הראשון שיודע על זה.
זהו, אז אני כבר כל כך צינית כלפי השלטים האלה, שגם בהופעה של הרי סטיילס,
כן.
יש לו קטע שהוא כנראה עושה בכל ההופעות, שהוא מתחיל לדבר עם הקהל, במיוחד הקהל בגולדן, שמגיעים עם שלטים, ועל השלטים כתובים כל מיני דברים.
כן.
כתוב נניח, מישהי כתבה... לא זוכרת כזה, should I block him? זאת הייתה שאלה, ואז הוא התחיל לדבר איתה, ואז מתברר שהיא בכלל דיברה על אבא שלה, והוא מוצא את עצמו מול 70 אלף איש, נותן לה עצות לגבי to block or not block את אבא שלה, הרגיש לי אולי קצת...
הנה, התולעת חוזרת, שפרה.
אולי תיקחו את זה לטיפול.
היא מגרדת לי את הדפנות של הקיבה.
ואז...
זה לא לעניין.
ואז הייתה מישהי שהניפה שלט של help me come out. עכשיו, מתברר שזה קטע שהוא עושה את זה בהופעות. אנשים באים להופעות של הרי, עם שלטים של help me come out, ואז הוא פונה להם, והוא שואל איך קוראים לכם, ואז הוא אמר, לבחורה הזאת קראו אליזבט, ואז הוא אמר, אליזבט, we love you, ודברים מדהימים, ופרגן לה ועודד אותה. והכל היה מאוד מאוד מרגש. ואז אמרתי לעצמי, לא לבנות שלי, כדי לא להרוס להן את החוויה, שמה הסיכוי שאליזבט לא יצא לפני עשור? כאילו, אני הייתי בא, אם הייתי בגולדן, והייתי רוצה את הרגע הזה, את המומנט.
יחס מהרי.
אני יודעת שהרי עושה שיחות עם אנשים, ושהוא במיוחד אוהב לעזור לאנשים to come out. אני אכתוב שאלת, help me come out, וזה יהיה לי צחוקים, ויהיה לי כיף, ויצלמו את זה, ואני אדבר עם רוקסטאר, שייתן לי יחס אישי. אני כבר לא מאמינה לאף אחד. על כלום.
כן?
כן, הכל מרגיש לי כמו דרך לייצר נכסים במרחב הדיגיטלי, כן.
נכון, נכסים בדמות לייקים וסחף ויראלי וזה. אני קצת יותר תמימה ממך. אני מאמינה שהאליזבת הזאת לא יצאה מהארון, ואני מאמינה ש... בטח היא גדלה בדור של שבט הקיי, והיא, הערך של לצאת מהארון, הוא זהה מבחינתה לערך הוויראלי של לצאת מהארון. ופה אני מסתבכת.
כן.
עם המקום הזה.
שזה גם, לצאת מהארון בהרי סטייל, זה כמו להודיע שאת בהיריון בהופעה של בלינק.
בדיוק. וזה המקום שמחזיר אותי למה שתיארת בתחילת השיחה שלנו, על האיפוק והאיסוס שהיה לך אחרי שנתת את כל כולך בבית האח.
כן.
שזו ריאקציה טבעית בעיניי.
את כמעט רוצה לבדוק עם עצמך, עם הערך של דברים, יכול להתקיים. מולי שואלת הבנות מדי פעם על כל מיני דברים, וזה קצת כמו מה שאמרנו על הארטיק קורנפלקס חלב.
כן.
של, הוא שואל אותן, אם עכשיו אתן יכולות לקבל דבר מדהים, לא חשוב מה, אבל אסור לכם לצלם אותו. אתן עדיין רוצות אותו? יכול להיות שאולי רציתי לשאול את עצמי גם את השאלה הזאת, כן. לבדוק אותה. אפילו כאן בפוד איתך בשיחה. הרבה פעמים אני מרגישה שיש נושאים שאני יודעת שאם אני אביא אותם, הם יטוסו. הם יהיו סופר ויראליים. וזה קל אולי מדי אפילו.
כן.
כן, אוקיי. דיברתי על נועה קירל, במקרה זה היה סופר אותנטי, זה מה שרציתי להגיד באותו רגע. אבל אז, אחרי זה יש עוד כל מיני נושאים שאני יכולה לפתח ולהעלות, ואני יודעת שהם ידוברו.
כן.
ואני כמעט עושה לעצמי דווקא. אני אומרת, לא, אני אדבר על דבר מורכב ולא פופולרי, ושדורש, ואז אני רוצה לראות אם לזה.
את בוחנת את הציבור.
אני בוחנת את הציבור.
את עצמך ואת
וגם
הציבור.
וגם את עצמי, גם כן, את כן. עצמי. האם הרצון שלי הוא לנהל שיחה מורכבת, לפתוח כל מיני דברים? כן, ברור שאני רוצה שכולם יאזינו, זה... הכל כאן קורה בו זמנית.
אבל זה ממש, אני מרגישה שכשאת מתארת את השאלה של מולי,
כן.
את מתארת את המצב, וכאילו קורטני קרדשיאן ענתה לי על זה. פעם התקשר אליי מישהו שיצאתי איתו, אחרי שנבחרתי מהסף, ולפני שנהייתי בת זוגו של ג'וני, ויצאתי עם איזה גבר שאשתו לשעבר הייתה מאוד רגישה, ליחסים שלנו, ופרדה שלהם הייתה טריה, הכל מובן וטבעי. והוא התקשר אליי, הוא היה צריך לנסוע לא משנה, הוא היה צריך לנסוע לרומא לעבודה, והוא רוצה שאני אבוא איתו, והוא התקשר אליי והוא אמר לי, את יודעת לנסוע לרומא בלי לצלם את זה לאינסטגרם? ואמרתי לו, כן. ונסענו, ולא צולם.
וואו.
היה מאוד 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 כיף, אז אני חושב שזה מבטא כן. את הדבר הזה, וכשאני רואה, כאילו, מבחינתי, התשובה חייבת להיות כן.
כן.
ברור שאני יודעת.
כן.
חייבת להיות ההפרדה, וכשביטלו לי את ההפרדה, נהיה לי לא נעים בגוף.
כן, כן, זה לא נעים.
הרגשתי שאני לא אמורה להיות שם.
כן, ממש. ממש. אבל אנחנו לא אמורות להיות בהרבה מקומות שכבר הכניסו אותנו אליהם.
נכון.
ויש לזה... את הצד השני, אני חושבת על זה עכשיו תוך כדי, שבאמת המון שנים, הגרופ וואטסאפ, בוקה, קבוצת בוקה.
שלנו.
שלנו, שלי, שלך, של חברה שלנו ליאת בנסולי וטולי.
חברה שלנו טולי, כן.
הייתה הפיד פייסבוק שלי. אני לא רציתי להיות בפייסבוק, לא כתבתי שם ולא צרחתי את המידע שפורסם שם. ואני קיבלתי מידע מכן, וכל דעה שהייתה לי לבטא, או כל צורך שהיה לי לכתוב משהו קצת יותר ציבורי, שלחתי אותו אליכן. וזה סיפק אותי, וזה הרגיש לי מספיק, יש לי דעות, אני רוצה שמישהו ישמע אותן, לא מספיק לי לבד עם עצמי לחשוב, בכל זאת, ואני מרגישה שגם לקראת היציאה של הספר, כן. וכן כחלק מזכות הצעקה שאני רוצה לנכס לעצמי בחזרה, מצאתי את עצמי כן עם רצון להרחיב את המעגל, ולכתוב לא רק, כאילו גם, עדיין, אבל לכתוב את דעותיי הכה חשובות למעגלים רחבים יותר.
אני שמחה שחזרת.
כן?
כן, כי את האדם האחרון שעושה שימוש לא הולם, או לא בהלימה, או אביוז בפלטפורמות האלה. את עדיין זהירה מדי, תרשי לי לומר, את עדיין זהירה מדי.
יאללה, אז
עוד משימה.
פעם הבאה שאני בהיריון, אני מודיעה בפייסבוק.
בסדר. טוב, זה היה שבוע סוער.
היה שבוע סוער.
יש עוד דברים להגיד, ואני אשמור אותם.
כן. שבוע הבא אני אספר למה הקמפיין של מרגי לפייבוקס מעצבן אותי כל כך.
כן, נשמור לשבוע הבא. טוב, בואי נתרגל איפוק. נשמור לשבוע הבא.
טוב, אבל כן, יש לי בקשה.
כן.
המקום שבו אתן מאזינות ומאזינים עכשיו, בפלטפורמה כלשהי, לא משנה איזה, כנסו, תעשו, פולו, זה ממש עוזר לאנשים אחרים למצוא אותנו. גם תדרגו, וזה גם יעזור אנשים למצוא אותנו, והשבוע, בן אדם אחד בסביבה הקרובה שלכם, תפרגנו לו את האפשרות להזין לנו גם, תמליצו.
שלחו את הלינק.
שלחו את הלינק. אנחנו מאוד רוצות להגיע למעגלים רחבים כמה שיותר, כדי שנוכל להמשיך ולעשות את הפוד הזה כל שבוע. אנחנו מאוד אוהבות לעשות אותו.
מפה לאוזן.
יס.
אוזן לאוזן, אולי
מקרה הזה. אנחנו לא מאמינות בחיידקים, זה קונספירציה.
שיפרה, תודה.
תודה, דפנה.
תודה לאולין, הבית שלנו והבית של הפודקאסטים, וניפגש בשבוע הבא.
יס. Yes.